שלום לכולם, אנחנו נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נקרא מתוך כתבי רבש כרך א', מאמר עניין זכות אבות בעמוד 28, ובחלק השני מתוך הזוהר לעם פרשת תצווה. אנחנו נקרא את המאמר של כתבי רבש כרך א' ונענה על שאלות שנשלחו במשך היום. לאחר מכן נעבור לזוהר לעם פרשת תצווה. עניין זכות אבות. מובא מחלוקת בעניין זכות אבות. שמואל אמר, תמה זכות אבות, ורבי יוחנן אמר, תחון זכות אבות. ובמדרש אמר רב אחא, לעולם זכות אבות קיימת, ולעולם מזכירין אותה. ושם בתוספות, וזה לשונו, אומר רבנו תם, שזכות אבות תמה, אבל ברית אבות לא תמה, ולרבי יוחנן נראה דלא פליגי שמואל ורבי יוחנן, אלא שמואל כאמר דלרשעים תמה, אבל לא לצדיקים. ורבי יוחנן בצדיקים איירה. עד כאן. ולפי הנ"ל נוכל לפרש את מה ששואלים בעניין הבחירה, ששואלים אם יש זכות אבות, אם כן אין כאן בחירה, מטעם כי זכות אבות גורמת להאדם שיהיה צדיק. ולפי דברי התוספות, שזכות אבות הוא רק לצדיקים, נמצא מקודם יש לו בחירה בכדי שיהיה צדיק, ואחר כך הוא יכול להנות מזכות אבות. ומספר מתן תורה, משמע שבזכות האבות שיש לנו כוח לעשות את הבחירה, ולולא זכות אבות, לא היה לנו שום מקום לעשות בחירה. ומבחינת המציאות אנו רואים שאפילו שיש לנו זכות אבות, ומכל מקום אין אנו רואים שיהיה לכולם כוח הזה לעשות בחירה, אלא כל אחד ואחד מתקשה בדבר ההוא. אלא שזכות אבות מסייע לנו שנוכל לעשות בחירה. שהמשמעות היא שבחירה היא במקום שיש שני דברים שווים ועליי מוטל להכריע. מה שאין כן, שצד אחד יותר קשה מהשני, לא שייך לומר שיש לי להכריע, כיוון שמאליו כבר נוטה לצד היותר חזק. לכן בזכות האבות הם שני כוחות שווים, ויש לנו להכריע, וזה נקרא שניתן לנו כוח לעשות בחירה. ובכדי להבין הדברים, כדאי לעיין בספר מתן תורה, מה שמובא שם, וזה לשונו, ולפיכך לא מצא הקדוש ברוך הוא שום עם ולשון שיהיו מוכשרים לקבלת התורה, זולת בני אברהם, יצחק ויעקב, שזכות אבותם עמדה להם. וכמו שאמרו חז"ל, האבות קיימו כל התורה עוד בטרם שניתנה, שפירושו שמתוך רוממות נשמתן הייתה להם היכולת להשיג ולבוא בכל דרכי השם, בבחינת רוחניותה של התורה, הנובעת מדבקותו התברך, בלי הקדם הסולם של המעשיות שבתורה. שלא הייתה להם האפשרות לקיימם כלל, שבלי ספק הן הזיכוך הגופני והן הרוממות הנפשית של אבותינו הקדושים פעלו הרבה על בניהם ובני בניהם אלה. נמצא לפי זה כי בזכות האבות יש לנו לעשות בחירה, אחרת לא הייתה שום אפשרות. אבל אנו צריכים לרחמים גדולים, אפילו לאחר שיש לנו זכות אבות, שנוכל לעשות בחירה, היינו לעזוב את אהבה עצמית ולקבל עלינו אהבת הזולת, ושכל שאיפותינו יהיו אך ורק להשפיע נחת רוח להבורא יתברך. וגם עם כל הסגולות של תורה ומצוות, שנוכל לנצח את הרע שבנו, ולהפוך אותו לטוב, אבל יש להבין במה שאומר תם הזכות אבות, נשאלת השאלה, מה היה לפני שתם הזכות אבות? ואם כן, אז לא היה צריך לבחירה, כיוון שיש לו זכות אבות. אלא צריכים לומר שעניין זה שהאדם מבקש שיעזור לו לקרב אותו אליו לעבודת השם באמת, התפילה בעצמה שהוא מבקש שיעזור לו בזכות אבות, היא בעצמה נקראת בחירה, שהבחירה בזה שעושה מה שביכולתו. זה נקרא כבר בחירה.
בבקשה, נתחיל משאלות, כן? וישר? בסדר.
שואל אותנו החבר עופר ושפיז, כיצד זכות אבות מסייעת לנו?
אנחנו לומדים את זה בהקדמה לתלמוד עשרה ספירות, שכתוב, כך היא דרכה של תורה, כולם נולדים ברצון לקבל, כולם אגואיסטים, זה הטבע שלנו, לא מסוגלים להבין בכלל שום דבר חוץ מזה. חיים כמו חיות לפי הגוף שלנו, לשרת לי הגוף. זה נקרא דרגת חי. כי אני משרת לי הגוף החי. לכן נקרא שאני גם כן חיה. להיות אדם זה לחיות לא לשם הגוף, אלא לשם הנשמה. מה זה הנשמה? אף אחד לא יודע. כדי להרים את האדם מדרגת חי לדרגת אדם, יש כוח בטבע שעושה את העבודה הזאת. אנחנו צריכים להצטייד בכוח הזה. כדי להפעיל אותו עלינו, אנחנו קודם כל צריכים לרצות. אני לא יודע אם חסר לי את זה. גם לא שמעתי שום דבר. לכן, מטבע הדברים, לפי התוכנית, הבורא, מפעילים עלינו כל מיני צרות, בעיות, בדרגת החי, רע לי, אני לא יכול לספק לעצמי, אפילו דברים טובים, נחוצים, אני נכנס לייאוש, לבעיות, עד שמתחיל לשאול בשביל מה אני חי בכלל. הגוף הזה, כן, קצר ימים, מלא צרות, גם בימים האלו, מה יש לי בחיים האלו? ויש לי עוד שאלה יותר מזה, הריקנות כביכול, כן? לא שחיים רעים, אפילו שחיים טובים, ריקים. וזה כבר לא מפני שברצון הגופני אני ריק, אלא מתעורר איזשהו רצון יותר גבוה, שלא שייך לגוף, ואומר לי שרע לו. רע לו זאת אומרת ריק. וכך אדם מתחיל לשאול. כשמתחיל לשאול, אז מביאים אותו, אם זה באמת ככה, למצב איפה שהוא יכול לממש את הרצון שלו החדש. ואז, כמו שבעל הסולם מסביר לנו בהקדמה לתלמוד ספירות, אומרים לו שכן, אתה יכול להשתפר, אבל בתנאי שאתה תקבל כוח שנקרא תורה, אור. כוח האור הזה, הוא ישנה לך את כל הטבע. ממש יעלה אותך למימד החדש. אבל אתה צריך לרצות את זה מאוד. לא מספיק כמה שאתה רוצה עכשיו. ולעשות באמת מאמץ גדול מאוד שיהיה לך רצון רק לזה ביותר מהחיים שלך שתרצה את זה, כי אתה צריך לעלות לדרגה יותר למעלה, זאת אומרת למעלה מהחיים שלך. איך עושים? אז אומרים על ידי איסורים, פת במלך תאכל מים בשרה תשתה על ארץ תישן בתורה עמל ותגיע לזה. נו, וכך כנראה שעשו. ואחר כך הגיע זמן אחר, שהאנשים שכבר עשו לפי הצורה הזאת העבודה ביסורים ובעמל בתורה את העבודה, הם תקנו את המערכת בחלקם. זאת אומרת, הם הכניסו את עצמם, הנשמות שלהם המתוקנות נכנסו למערכת הכללית של הנשמות של אדם הראשון, ואז הם, מתוך שהמערכת כבר מתוקנת בחלקה, הם מהווים לנו מה שנקרא זכות אבות. שבמערכת הנשמות הגדולה יש הרבה נשמות כבר מתוקנות, והם יכולות לעזור לנו להביא המאור המחזיר למוטף אפילו בלי איסורים, שלאותו חלק הרצון שפעם אנחנו היינו הורסים אותו על ידי חיי צער, גם כן יכול להועיל המאור המחזיר למוטף. ולכן עלינו לעשות רק שתי דברים: א', להידמות לאותה המערכת המתוקנת ככל האפשר, ולכן מביאים אותנו לקבוצה ומסבירים לנו איך אנחנו צריכים להתקשר בינינו, ונותנים לנו ספרים שמהם אנחנו שנלמד נמשוך המאור המחזיר למוטף. זהו. והשימוש שאנחנו עושים בזה, אנחנו ודאי שמשתמשים בזכות אבות. זאת אומרת, שאנחנו נמצאים אפילו אחרי שמביאים אותנו לקבוצה, אחרי שמביאים אותנו לספרים, אנחנו עוד צריכים טוב לבדוק ולברר מה זה הזכות אבות, מהי הבחירה שלנו, במה בדיוק היא. אומרים שהבחירה יכולה להיות אם יש שני דברים שווים. אם אחד יותר מהשני, אין בחירה. אם רצון לקבל יותר מהרצון להשפיע, או רצון להשפיע יותר מהרצון לקבל, אין בחירה. כי כבר טבע אחד שולט על טבע השני. אז אנחנו צריכים להגיע למצב שאנחנו נראה את האמת, כמו שכתוב, לעולם יראה אדם את עצמו, חצי חייב וחצי זכאי, עושה דבר טוב, מכריע עצמו כל עולם לקו זכות, ואם לא חש שלום אז לקו חובה. זה מה שנקרא שאנחנו, אם אנחנו נמצאים באמצע בין שני צורות הטבע, די לקבל ודי להשפיע, בין יצר טוב ויצר רע, בין שתי המושכות האלו, אין שתי כוחות האלו, ימין ושמאל, אז אנחנו מכריעים מה שנקרא בקליפת נוגה, בזה שממש מרגישים את עצמנו חצי טוב וחצי רע, ואז צריכים להכריע. במה מכריעים? בלמעלה מהטבע, בלמעלה מהדעת. זאת אומרת, להגיע לבחירה, להכרעה, זה דבר מאוד מאוד לא פשוט. זה שיש לך ממש לפניך שתי צורות הטבע. גם עולם ההוא וגם עולם הזה. קליפה וקדושה. שהשתי צורות האלו הם ממש מלוות אותך עד גמר התיקון. בכל צד ושל יש לפניך שתי צורות. אתה צריך להכין אותם, אתה צריך לסדר אותם, אתה צריך לברר הכל. אם אתה מברר נכון כל מצב ומצב, בטוח שאתה תגלה את עצמך שנמצא באמצע בין קדושה וקליפה. ואז תוכל להכריע. זאת אומרת, לעשות בחירה. ובבחירה הזאת אתה משתמש בזכות אבות, כי מלכתחילה אין לך שום דבר טוב, אלא הם מביאים לך את הקף ימין, ואתה רק מגלה על ידו קף שמאל שלך. לכן האבות הם תוקנו את האור המחזיר למוטף, ומערכת למידה כזאת שתמיד אתה יכול להיות בבחירה חופשית בין שני כוחות שווים, קליפה וקדושה, ולעשות הכרעה. אבל כל זה מפני שיש לך את האבות, חלק המתוקן שבמערכת. מה שאם כן, לאבות עצמם לא היו אבות. הם עשו את הבירורים ותוקנו את עצמם מזכות שלהם. שלהם הייתה זכות בעצמם, מתוך זיכוך נשמתם. שהם עשו עבודה גדולה, ביסורים גדולים, גופניים, וגם כן על ידי לימוד, וגם על ידי עבודה בקבוצה. אבל המערכת המתוקנת לפניהם לא הייתה. אלה זכות עמדה להם בזה שהנשמות היו בעצמם זקים, ולכן עשו כך. ואנחנו כבר שבאים אחריהם בשכבה הבאה של כל הנשמות של האדם הראשון, אז משתמשים באותו חלק המערכת שמתוקן, שנקרא אבות. זה כמו שגוף, שנגיד הוא היה בחוסר הכרה טוטלית לגמרי, כללית, ועכשיו עשו איזשהו טיפולים, ואז הוא במשהו נמצא כבר בהרגשה, חוזר לקליטה, לחיים, לאיזו הרגשה. אז כבר ישנם מערכות שכבר מגיבים, שכבר נמצאים בתפקוד איזשהו נכון. ואז יותר קל לחיות מערכות אחרות. כן.
חבר גנת מקזחסטן שואל האם האבות מתגלים בקבוצה, ואם כן, איך עובדים עם הכוח הזה?
קבוצה זה מהווה לנו מערכת של אדם הראשון. אנחנו לא יכולים לעבוד עם כל המערכת אדם הראשון, אנחנו לא יודעים מה זה. זה מלכות דאין סוף, זה כל הכלי. אני לא יודע מה זה. קבוצה זה נקרא בשבילי, אבל בעצם יש מערכת שזה הכלי הכללי, רצון שבורא ברא. הרצון הזה הוא ממלא, הוא נמצא שם, שוכן, שוכן בו. מפני שהוא שוכן בו ושולט בו, כן, האור העליון ששולט בו, כן? לכן הבורא עצמו, הבורא, הוא נקרא מקום. כי שם זה הכלי לא רואים, לא מרגישים, כן? הכלי הוא מתבטל לאור. לאור. אנחנו לומדים שסך הכל זה כל המציאות. זה כל זה, עם מה שבפנים, לא חשוב, זה סך הכל המציאות. אין יותר חוץ מזה. הכל בפנים, כולל העולם הזה, אתה יכול לחלק את זה לחלקים כאלו, כן? כדור הארץ שלנו כאן למה, במרכז, אתה יכול לחלק את זה בכל מיני צורות אחרות, לא חשוב איך. אבל הכל בקיצור בפנים. זהו. עכשיו, בתוך זה הכלי, כללי, כן? הכלי הזה הכללי, כלי, כללי, כן? זה סכום של החלקים שהם נקראים נשמות. נשמות, כך הם נקראים. החלקים האלו נמצאים בקשר ביניהם, הדדי, הכללי, אדומים לאור. זאת אומרת, סך הכל, כל הנשמות, מלכתחילה, על ידי האור, הם כמו נשמה אחת, כנשמה אחת. והיא נקראת אדם הראשון. מה קרה אחר כך? הבורא רוצה שהמצב הזה יתקלקל. למה? כי המצב הזה הוא לא בריא. הנשמות האלו הם כמו אחד, הם נכללים, נבלעים בתוך האור, הם לא מרגישים כלום, כמו עובר ברחם אמו. כלום לא מרגיש, פשוט נבלע שם, הוא לא נקרא נברא. הוא נכלל שם ולא נמצא, כנר בפני אבוקה, בוא נגיד. לא חשוב איך לקרוא לו. הבורא רוצה שהנברא יהיה עצמאי, שכל זה, כמו שהוא נמצא כאן, כאן שימצא כמוהו, הנברא. והתחברו יחד בהרגשה הדדית שווה, שהנברא כאן יקום וירגיש מי ברא ומי ממלא אותו ומי רוצה אותו, וגם הוא בעצמו ירצה את הבורא ויתחבק עמו ויהיו יחד, שני האהובים. לשם זה הבורא מסתלק, כי האור מדכא את הכלי ולא נותן לו שום דבר לעשות, הוא שולט. כל השלמות על ידי שליטת האור בו, באותו מקום. לכן זה נקרא מקום, הבורא נקרא מקום, כי הוא השולט. אני כותב, הכלי עד מתבטא לאור, האור שולט. ולכן הבורא נקרא מקום, כי הוא המהווה את כל המהות. עכשיו, כשהוא מסתלק, יש לך צמצום א', ואחר כך עוד ועוד ועוד הסתלקויות שונות של האור. שהוא מסתלק, אז הוא בונה את הנברא, שנברא יהיה הפוך ממנו, וחוץ מזה שיהיה הפוך, שלנברא יהיו כל מיני מערכות פנימיות וחיצוניות, שהנברא יוכל לתקן את עצמו, לשנות את עצמו, לגדל את עצמו, כך שיגיע להשוואת הצורה לבורא, לגמרי שיהיו שווים בכל דבר. את זה אנחנו לומדים. אנחנו לומדים איך אנחנו צריכים לעשות זאת. ממתי? מרגע שמישהו מקבל כאן נקודה שבלב, ששואל בשביל מה אני חי, מעל החיים שלנו, סימן שכבר יש בו התעוררות, הבורא רוצה שחלק הזה כבר הגיע להשתוות הצורה עמו, ועוד חלק, וכך הרבה חלקים. אז יש חלקים כבר במערכת הזאת, כן? נגיד ככה, כן? שכבר תוקנו את עצמם. ואלו החלקים, כן? חלק המתוקן שנקרא אבות. זהו. ואז כל היתר חלקים יכולים להשתמש בזה, כמו בגוף, שחלק ממנו כבר לא נמצא בחוסר הכרה, אלא במשהו כן עובד, וחלק עדיין נמצא בהרדמה, בניתוק, בכל מיני צורות קלקול, אבל אפשר כבר זה על ידי זה לחיות. נגיד, כבר אני שומע, כבר אני משהו מרגיש, אז אומרים לי, אתה תשמע מה שאומרים לך, תזיז את זה, תנסה את זה, איך אתה מגיב, איך אתה מרגיש, מה אנחנו עושים לך. אני זוכר איך שעשו לי ככה, אחר היה, זהו, התחילו לדבר, אני כבר שומע, ואז התחילו להגיד, מה עכשיו אנחנו עושים, מה עכשיו דוקרים לך, עושים משהו, כן, לא, ובצורה כזאת מעוררים לחיים כל היתר חלקים. אז אותו חלק שכבר נמצא בתפקיד, יכול להיות בתפקיד, הוא נקרא אבות. נו.
ג'ו מארצות הברית שואל, האם גם היום יש נשמות כאלו תאורות שמתקנים את עצמם כמו שהאבות תקנו עצמם?
לא. לא, בלתי אפשרי. לכן נפתח ספר הזוהר, לכן אנחנו נמצאים בקבוצה גדולה, לכן אנחנו רשאים לעשות הפצה לפי מה שמקובלים מצווים אותנו. ממש כך, שאנחנו ללא שום גבולות פותחים ממש את ההפצה וחייבים את כולם שיהיה יותר קל לתקן את המצב. עוד? עוד? כן, תן לי לשאול.
אם יעקב מייצג מבחינת האבות את הקו אמצעי, אז גם פה זה משהו שהוא כבר נתון. אז איפה פה ההכרעה והבחירה של האדם?
לא, אני לא מבין. על איזה, על איזה יעקב אתה מדבר, אני לא מבין.
אם אנחנו מדברים על, 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 על אברהם, יצחק ויעקב כאבות, כמייצגים, כמסמלים את האבות.
זה נשמות.
נשמות.
זה נשמות שכל אחד תיקן משהו במערכת הכללית של אדם הראשון. אם אני מדבר על עצמי, אז לי יש גם כן חלק שנקרא יעקב ואברהם ויצחק וכל היתר. אני כלול מכל העולם. אני אפילו הקטן ביותר, אתה רק תבין שכל תא ותא, כל חלק שאתה רוצה נגיד לדבר עליו שהוא צריך לתקן את עצמו, כן? הוא סך הכל, כן? סך הכל. יש בו, כן? יש בו הכל. יש בו הכל. כל המציאות, במיני, האדם הוא עולם קטן. יש בו הכל. יש בו הכל מאינסוף. כן.
כשהוא מדבר פה שיש בחירה בין שתי דברים שווים, ואני זה שמכריע, אז יש פה כאילו שתי קווים, וקו אמצעי, כשאנחנו מדברים, כשאנחנו דיברנו על האבות, אז דיברנו שיעקב מייצג את הקו אמצעי. זאת אומרת, יש פה, כן. יש פה חלק שהוא שלי, אבל בעצם הוא גם שייך ליעקב בעצם. זאת אומרת, הוא שייך למשהו שהוא כבר נתון.
מה אתה שואל?
אני אומר, אם יש פה מקום שהוא בחירה חופשית שלי, שהוא בהכרעה פה, ומצד שני הוא כבר נתון מלמעלה,
בתוך המערכת. הוא לא תיקן את הקו האמצעי שלך. הוא תיקן את הקו האמצעי שלו. העבודה שלו הייתה במיוחד בליישם, לייסד את הקו האמצעי לכל היתר נשמות. זה תפקיד של יעקב. נכון. אברהם קו ימין, יצחק קו שמאל, דקדושה. זאת אומרת, כולם בהשפעה היום. ויעקב קו האמצעי, כן, נכון. אבל מה זה שייך לי? אני כלול מכולם ואני חייב לעשות את העבודה הזאת כלפי הרצון לקבל שלי. הוא אז לא התגלה. הם בסיסיים. אצלם זה הייתה עבודה מסוימת אחרת. אתה יכול לשאול, אברהם עסק בקו אמצעי או בקו שמאל? אני חושב שלא. אני, לפי מה שאני מבין, אני לא קראתי את זה באף מקום, לכן אני לא רוצה להגיד שכן או לא, בהחלט. אני מבין שלא. יצחק, גם לא. העבודה שלהם הייתה בדיוק בקווים שלהם, בגובה שלהם. יעקב הראשון, שהוא תיקן את כל המערכת שכבר נמצא שם, נוסד שם קו האמצעי. כן. אחר כך דוד, משה, אהרון, שלמה, שם עוד הרבה כאלו נשמות בסיסיות שהם תוקנו את המערכת ביסודות שלה. י"ב בנים של יעקב, זה הכל יסודות של המערכת, שבלי זה מערכת לא יכולה לקום. לכן אחרי שמערכת הזאת נמצאת, אז יוצאים לגלות האחרונה, ואנחנו כבר מקבלים מערכת הבנויה, אנחנו כבר מקבלים הכל, רק לממש את זה, ויסודה היא קיימת. אבל אצלם זה לא היה, כל אחד עשה את שלו. על זה כן כתוב שכל אחד פעל לפי מערכת שלו. כן,
המושג הזה של אבות, אם אני מקרב אותו לעצמי, אז מעלה יש בעצם את המורים שלי, שזה הרב לייטמן, הרבש ובעל הסולם. מעל זה אני לא...
אין מעליך כלום. זה לא מעליך, זה בך.
אוקיי, בי. אז אם כן. זה האבות שלי, מה העמדה המדויקת שאני צריך להעמיד את עצמי כדי לקבל מהאבות האלה שלי את התועלת המקסימלית?
דביקות. הוא כותב על זה ב- 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 במאמר לסיום הזוהר, בכל מיני מקומות.
אתה יכול להגדיר בפירוט מה זה דביקות?
דביקות זה כמה שיותר להבין את המחשבות ומטרות של המורים שלך, ולהשתדל לקחת מהם בזה חומר דלק, שיהיה לך מרץ, חשק, ולממש בעצמו. זה כן, אנחנו כך פועלים כלפי הגדולים. אנחנו רוצים עזרה מהם, תמיכה מהם. איך הילדים עושים את זה על ידי הגדולים? כל מה שהם משיגים בעולם משיגים על ידי הגדולים. רק מתי זה הם נקראים ילדים שלך, שהם תלויים בך, ששייכים אליך? גם אתה צריך לעשות כאלה פעולות כדי לשייך את עצמך אליהם, לעבוד ולהידבק ולשייך, ואז תוכל במידה הזאת גם כן לקבל מהם. זה נקרא שימוש בגדולים, בתלמידי חכמים. זה הוא כותב שם שצריכים לעשות, להשתדל להבין מה המטרה שלהם בחיים, בתיקון שלהם. חיים, לא חיים הגשמיים, זה לא חיים, אלא בחיים שלהם, זאת אומרת בתיקונים שלהם, איך הם עשו, איך הם פועלו להידבק לתיקונים האלה, לרצות לשנן אותם ככה, לחזור עליהם בעצמו. כך אדם צריך להשתדל. זה נקרא שלומד מהאבות. אחר כך הוא יראה איך שהם פועלים בו, נותנים לו דוגמאות. כמו שהארי כותב, שאם תזכו אני אבוא אליכם ואני אלמד אתכם. שלא חשוב, הוא נמצא כבר חי או עומד בגוף שלו הגשמי, הוא ממשיך להיות בקשר עם התלמידים שלו, אם הם יודעים להגיע לגילוי שלו. הגילוי שלו זה על ידי הדביקות אליו, הדביקות בו, ואז אנחנו יכולים להיעזר בכל הנשמות הגבוהות הללו ממש ללא שום בעיה. זה תורך גדול, ודאי זה עבודה גדולה, אבל פועלים יחד אז אנחנו איתם, כי יש לנו מטרה משותפת, אותה המטרה להם ולנו, ואנחנו נמצאים במערכת אחת. אני מצטרף אליהם כמו גוף שדורש מהם, כמו מראש, את ההחלטות ופעולות. אני רוצה שהם יבצעו פעולות שלהם עליי, ומוכן להתבטל כלפיהם כמו קטן. זאת אומרת, לתת להם את הרצון שלי שזה יהיה כמו גוף המבוטל כלפיהם. אני מצטרף כך אליהם, שהם כראש, כגלגל את העיניים, ואני אליהם מצטרף, ואז אנחנו פועלים יחד כמו כפרצוף אחד. זה הם, איך להגיד, ברוחניות זה דבר מאוד מאוד חי, מוחשי. זה כך פועל, כי אין זמן, אין מקום, אלא רק השתוות הצורה. כן.
אור מהקבוצה הצעירה בזיכרון יעקב שואל, הקבוצה היא בשבילי המערכת המתוקנת.
הקבוצה זה כל המערכת הזאת, כי אין לי שום דבר חוץ מזה. אני לא שם לב לכל היתר האנושות. אני לא יודע איפה היא נמצאת כאן, לא נמצאת כאן. היא תתקלל בקבוצה. אני לא שם לב לשום דבר חוץ מהקבוצה. זאת אומרת, בשבילי כל המערכת הזאת, סך הכל זה, כן? סך הכל זה קבוצה. שקבוצה שלי מהווה לכל הכלי הרוחני, וזה הכלי הרוחני הרי. זהו, כמה שלי קבוצה הצטרפו עד כל האנושות, אז זה הכל יהיה בפנים. בינתיים זה כמה, 100, 200, 1,000, 2,000, לא חשוב כמה חברים שלי. זה הכל. אין לי עוד מקום איפה שאני יכול למצוא את הרוחניות, את הנשמה שלי, את הבורא, את הכוח השפעה, את אור המחזיר למוטף, הכל מכאן. לכן אני צריך רק להתרכז בקבוצה, לבנות את הקבוצה. קבוצה בעצם בנויה, היא קבוצה העולמית, הגדולה. כן? אנחנו צריכים רק יותר לייחד אותה, וזה תלוי רק בעבודה הפנימית שלנו, איך כל אחד ירצה לראות אותה כך, וכמה שכל אחד משקיע בזה, רק מתוך הרצונות שלנו זה ישתפר. ודאי שצריכים גם כן כל מיני כלי עזר להתקשרות בינינו, אבל זה דבר מאוד מאוד משני, דבר מאוד חיצון. העיקר זה הרצון. ולהבין שזה המקום. אין יותר מקום. אין יותר המציאות. רק זה. ואז קל מאוד לאדם. אין לו לאן לברוח. אין לאן לברוח. כל דבר שהוא חושב על חוץ מהקבוצה, זה דמיוני. לא קיים. ממש לא קיים. כי כל העולם שלנו, חוץ מהקבוצה, הקבוצה היא ממש עולם העליון. זה כלי העליון. וחוץ ממנה, אז יוצא שרק הכל דמיוני, שנדמה לי, שקיים. אז אם אני דואג למשהו שנדמה, ממש לא, 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 לא בדרך.
הוא ממשיך ושואל, והאבות בשבילי מייצגים את חוכמת הקבלה, שאני צריך להתבטל אליה ולהתקלל בה. האם זו הכרעה?
לא, זה לא הכרעה, ובכלל מה זה אבות חוכמת הקבלה, אני לא מבין. חוכמת הקבלה זאת שיטה. אבות זה לא שיטה, אבות זה חלק מהמערכת, חלק המתוקן מהמערכת. כתבתי, חלק המתוקן שווה אבות. זהו. וחוכמת הקבלה זה סדר שבא בסדר הזה, שבו אני מגלה את במקום הזה את התיקונים עד שאני מגלה את הבורא. זה נקרא חוכמת הקבלה. שאני מגלה חוכמה שכאן, עד מחזיק את החוכמה, עד הבורא. כן.
אמרת מקודם שאחרי שהאבות גמרו לסדר את כל התיקונים שהם עשו במערכת הזאת, אז בעצם הדבר האחרון זה כתיבת הזוהר, ואז מתהילה הגלות. למה בא פה פתאום, למה אחרי שגמרו להכין את כל מה שצריך בשביל התיקון מצד האבות מתחילה גלות? למה לא מתחיל תיקון? כאילו,
כי גלות זה חלק הבלתי נפרד מהתיקון. מה נאמר לאברהם שהוא בקשר לירושה, במה ידע כי ירשנה? מה הוא שאל? הוא שאל שאין לי רצון לקבל, איפה הבנים שלי ואיך אני יודע שהם הגיעו למטרה כל כך גבוהה אם אין להם חיסרון גדול. אז מה הבורא אמר? הכנתי את הכלי השבור, הם יקבלו את הכלי השבור עד ידי זה שיתקנו אותו, הם הגיעו לשלמות, הם הבינו איך לעשות את זה, הם הבינו איך בנוי הכל בפנים, והם הגיעו לדרגה שלי. זה מה שאברהם שאל. אז הגלות היא כבר הוכנה מראש, ולא אחת, ארבע גלויות לפי ארבע שלבים של הרצון לקבל שבנשמה הכללית. ואנחנו גמרנו עכשיו את הגלות האחרונה, ולכן אחרי שלושת הגלויות התגלה ספר, לא התגלה, נחתם ספר הזוהר, ויצאנו לגלות האחרונה שספר הזוהר כבר אחרי שלושת גלויות האלו וגילויים נכתב ונמסר לנו דרך גלות האחרונה. אנחנו טבלנו ככה את עצמנו, נכנסנו לתוך האגו, הרצון לקבל את זה הגדול, עברנו אותו ביסורים גדולים, ועכשיו נמצאים ביציאה מהגלות. וביציאה מהגלות אנחנו לא יכולים לצאת ממנו. פיזית יכול להיות כן, אבל זה גם כן רק כתנאי מלמעלה, כמו שכותב בעל הסולם. זה נתינה מלמעלה, אבל לא קבלה מלמטה. ואנחנו עכשיו צריכים לצאת מהגלות, זה רק על ידי האור המחזיר למוטף, על ידי ספר הזוהר שמתגלה. ועל ידי זה שאנחנו נתחיל לממש את כל המערכת בצורה נכונה. אנחנו לא היינו בגלויות כמו שגלות הזאת. בכל הגלויות אנחנו היינו בהרגשת הרוחניות, שיצאנו מבבל, נכנסנו לעבודה של אברהם, אחר כך ירדנו למצרים, אנחנו היינו עם יעקב, אנחנו היינו בדרגה שאנחנו היינו מול הפרו, אנחנו היינו בדרגה שלא התנתקנו מהקדושה. היינו בירידה, אבל בירידה גם כן מול הקדושה. לא היה אף פעם, כתוב בני ישראל במצרים לא החליפו את שמותיהם, שמות, כמו שאנחנו לומדים, זה אורות פנימיים שבפרצוף. ואחר כך בכל היתר גלויות היינו עוד יותר גבוה ממצרים. גלות בבל, גלות מדי, כן, הם יותר גבוהות. רק גלות האחרונה היא גלות שממש ירדנו עד הסוף, ולכן עלינו עכשיו רק לתקן. וכאן ספר הזוהר אחד מתגלה, ויכולת לצאת מהגלות הוא אך ורק על ידי מאור המחזיר למוטף. כי בכל היתר גלויות שם היה בקלות אפשר להוציא את עצמם, שם היה גם איסורים קצת, גם פת במלח תאכל, מים בשרה תשתה, הכל עבד בכל היתר גלויות. אלה כל האבות, כולל חכמי גמרא, חכמי תלמוד, הם הכינו לנו מערכת הזאת עליונה, שאמרו לנו שמספיק לנו מאור המחזיר למוטף, זה דבר אחד. ודבר שני, שספר הזוהר התגלה, ובא בעל הסולם ורבש והכינו לנו כל העבודה. רבש הכין לנו כל העבודה הרוחנית בהסברים שלו, ובעל הסולם הכין לנו כל התורה שממנה אנחנו יכולים למשוך המאור המחזיר למוטב. ואז יש לפנינו הכל ומקבלים הסבר מהכתבים שלהם. לכן נשאר לנו רק מימוש. אז בואו עכשיו אנחנו נקרא יחד במערכת אחת את הספר הזוהר כמו שצריך, לא לשכוח על המצב, המקום שאנחנו בו, וכך נתקדם.